על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בעוד תוכנית על הפרשה ועל השבוע, היום בלי שאלות של מאזינים, ונתחיל על השבוע. אנחנו כבר התרגלנו שהבגץ שינה את העמו, הוא איננו מתמקד בתפקיד המיועד לו, הוא מנסה לחנך, הוא מנסה לשנות, הוא מנסה להיות שחקן במגרש הפוליטי. עצם העובדה שמדינה זו שהוקמה על ידי יהודים שפלשו אליה, גירשו ממנה את הערבים שחיו בתוכה, ושזכות קיומה היחיד הוא היותה מדינה יהודית, שמתיישביה היהודים שבו לארץ מוכרותם וממשיכים בה את חייהם משכבר הימים. עצם העובדה שמדינה זו מתנהלת לא על פי חוקי התורה חורה לנו היטב, ולא רק זה, אלא מהווה בעיה קיומית. כי בבואינו אל אומות העולם לטעון על זכויות כלשהן לבעלות על ארץ זו, וחוקיה של המדינה אינם חוקי התורה, הרי זה בבחינת טובל ושרץ בידו. העולם רואה בזה רמאות. העולם רואה שאנחנו באמת סתם בנו. העולם כולו, למרות שבזמנו שני שליש מאומות העולם תמכו בהקמת בית יהודי בארץ ישראל, באותו 29 בנובמבר, תזיין חשבן, הם שינו את העמם. אינני יודע מה החשבון הפוליטיים שלהם, אבל בעומק הדברים הם יכולים לומר, לא לילד הזה התפללנו. אנחנו התכוונו למדינה שתוקם על ידי אנשים שיש להם טענה נכונה על זכויות בארץ ישראל, כי הם ממשיכים את אלה שהיו פה לפני אלפי שנים. אבל אם הם לא ממשיכים שום דבר, אז במה הם המשך? במה מתבטאת העובדה שהם שווים ולא מגרשים בכוח את התושבים בלי שום הצדקה, לא מוסרית, לא היסטורית ולא פילוסופית? ובאמת אותם אלה שמכונים שמאלנים, שעליהם אמר ברל כצנלסון בכרך זין מכתבי ברל, במאמר שנקרא קודמי קודמינו, כי דור בדור ימרוד, זה מדרך הטבע, אבל כי דור לא יכיר את קודמו, זו כללה שהדור שלנו התקלל בה. והרי עם שאין לו עבר, אין לו הווה, וגם עתיד לא יהיה לו. ואצלנו, הלא ידע את יוסף, מגיע גם למנשה ואפרים. חיים נחמן ביאליק מספר בספר דברים שבעל פה, שהוא הגיע לאחד העם, יעקב צבי גינזבורג, שהיה נחשב כאבי הציונות הרוחנית. הוא אמר לו, לפעמים מתעורר החשק להניח תפילין, להתעטף בציצית ולהתערב בין היהודים שעדיין מקיימים מצוות אלו. אמר לי אחד העם, כותב ביאליק, אם זה רצון לבך, עשה מה שלבך מצווה אותך. גם אני, אם הייתי יותר צעיר, הייתי נוהג בהרבה מן הדברים אחרת לגמרי. אומר שאחד העם התאדם, נתקף בהתרגשות, התיישב על מיטתו ואמר, הדליקו עוד פעם את אש הקודש. אם תחבו את אש הקודש, יברחו לכם כל הצעירים. מה להם כאן ומי להם כאן בלי אש הקודש? באמת לא רק מבחינת המציאות היורידית, המשפטית, ההגיונית, ההיסטורית, ההיסטוריוסופית, אין לאף אחד מה לחפש כאן בלי חוקי התורה. גם מבחינת הקשר הפנימי. אז היטב חורה לנו העניין הזה. וזה מהווה בעיה, בעיה קיומית. שבעתיים חורה לנו שמערכת המשפט אינה זו של תורה. והרי על משפט נאמר באופן מיוחד כי המשפט לאלוקים הוא. כבר אמר הרב הוטנר שהסיבה שלא אומרים הווי דומה לו בקו הדין, רק בקו החסד, מהו רחום הפתתי רחום, מהו חנון הפתתי חנון, לא אומרים הווי דומה לו, מהו קנה ונוקם, אף אתה תהיה קנה ונוקם. בגלל שלעשות חסד עם השני, אתה לא צריך להיות מעליו. אתה יכול להיות איתו באותה דרגה. אבל לעשות דין עם השני, לדון את השני, אתה צריך להיות מעליו. ואף אדם הוא לא על, מעל חברו. זה שבתי דין יהודים שופטים את החוטאים, זה בגלל שאלוקים ניצב בעדת כל. הם שלוחי הקדוש ברוך הוא. אז כשמערכת משפט מוקמת, והיא אינה מערכת משפט של תורה, ועל משפט כאמור נאמר באופן מיוחד כי המשפט לאלוקים הוא, זה כואב שבעתיים. ממילא באופן טבעי, ברגע שיש מערכת משפט כזאת, וברגע שחוקי המדינה מבוססים על משפט אוטומני ועל משפט אנגלי ועל תקדימים במשפט אמריקאי וגרמני ועל כל מיני תקדימים פרי הגיגיהם של מומחים ישראלים למשפט שהקשר ביניהם לבין משפט התורה הוא נמוך ביותר אם בכלל קיים, ומאלה באופן טבעי שתי המערכות אמורות להתנגש ביניהם. במשך שנים ארוכות היו העומדים בראש מערכת המשפט המדינית החילונית נבונים דיים לא להביא את המערכות לידי התנגשות. בשנים האחרונות פסה התבונה הזאת מן הארץ, והם שועטים להתנגשויות. לא רק שהם לא נמנעים מהתנגשויות, נראה שהם ססים עליהם. ולא רק שהם ססים עלי קרב, אלא נראה שהם אפילו יוזמים אותם. הם שועטים להתנגשויות במכלול הנושאים שקשורים ליחסים בין תורת ישראל וחוקי מדינת ישראל. אני רוצה להדגיש שתי נקודות. נקודה ראשונה. כל בר דעת מבין שאם חוקי האדם מתנגשים בחוקי האלוקים, כשיש חוקי אלוקים, ודאי שחוקי האלוקים יכריעו. אין על זה ויכוח בכלל. הרי אין הגולם יכול לקום על יוצרו, ואין האדם יכול להתגבר על מי שנתן בו דעת לחוקק חוקים. כמו שאומר הנביא, היתפאר גרזן על החוצב בו. אמנם, יש כאלה שאינם מאמינים שחוקי התורה הם חוקי האלוקים, ויש כאלה שאינם מאמינים שבכלל יש דבר כזה חוקי האלוקים. אבל הם אינם יכולים להתכחש לעובדת היותם ליברלים, שחיים במערכת ליברלית, ויונקים את כוחם מאותה השקפה, שביסודה נמצא עקרון חופש הפרט, ומתן אפשרות לכל אחד לחיות על פי הערכיו. ובוודאי כשמדובר בעניין יסודי כל כך כמו אמונה באלוקים ובתורתו, ושעבור המאמינים מדובר בערך עליון, ולכן אם יכפו על הקהל המאמין לקבל את חוקי המדינה גם כשהם סותרים את חוקי התורה, הם מכריחים בכך את הקהל הזה להודות שחוקי התורה אינם חלילה חוקי האלוקים, או למצער לכפות עליהם לחיות על פי עיקרון מזעזע הזה שחוקי התורה אינם חוקי האלוקים, גם אם הם לא מכירים בכך. ובכך הם כופים על האדם לכפור בערכיו, כי הוא צריך להתנהג כאילו אין חוקי התורה חוקי האלוקים, כי הרי אם חוקי האלוקה חוקי האלוקים, הרי אין חוקי האדם יכולים לגבור עליהם, והרי ההשקפה ליברלית לא מאפשרת לגרום לאדם לחיות בניגוד לערכיו, אז הם נמצאים במצב של סתירה מיני ובי. שניים, בגלל דקדוקי עניות משפטיים, הם משליחים כמיליון אזרחים במדינה, שכל כולה היא בעלת מספר אוכלוסין לא גדול, אל מעבר למתרס, ומכריזים על קהל כל כך גדול מלחמה מיותרת לחלוטין, וזאת בשעה שבחוץ משתוללת מלחמה עם אויב אכזרי, נגד כולנו. הצעד שעשו שופטי בית המשפט העליון, להיענות לדרישתם של פרובוקטורים פוליטיים, ולשלול את תקציב את החלק הזעום מתקציב הישיבה, מתקציב המדינה שנועד לישיבות, הצעד הזה הוא לא חכם, הוא לא מביא שום תועלת. וגם זה כלול לכאורה בפסוק ויקב למשפט, והנה מספח לצדקה, והנה צעקה מישעיהו פרק ה'. הפסוק מדבר על שופטים שעושקים נחלת אדם ומספחים אותה לנחלת הגוזל אותו. גם כאן, מי שקיווה שהתבונה תנצח ושופטי בית המשפט העליון יבינו שיש תחומים שאינם בתחום שטח שיפוטם, התאכזב לגלות שהם מספחים לעצמם שטחים לא להם. והוא שאמר הנביא למי שעוד הייתה לו תקווה מהם, ויקב למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה. האחרונים שיסבלו מהחלטת בית המשפט יהיו לומדי התורה. כי כך אמר בזמנו מרדכי לאסתר. המצב היה שכל עם ישראל היה מאוים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ורק אסתר עגנה בחוף מבטחים, מוקפת בכל מאבטחי בית המלוכה, זאת הייתה יחידה להבטחת אישים מצוינת, היא הייתה מוגנת היטב. והסכנה שם הייתה סכנה קיומית מיידית. ובכל זאת שולח מרדכי לאסתר ואומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרי של עת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובידו. אני לא דואג, אומר מרדכי, לעם. אני לא דואג לעם ישראל. עם ישראל מוגן היטב. איך? לא יודע. אבל אני יודע שרווח והצלה יבוא ממקום אחר. למי אני דואג? לך. את הנמצאת בארמון. את תהיי בסכנה אם לא תמלאי תפקידך. גדולי ישראל הורו לקבל מכספי משלם המיסים, ואני מדגיש, כספי משלם המיסים, לא כספי המדינה, כמו שנהוג לומר. למדינה אין כסף. המדינה היא קופה שכל האזרחים מניחים בה מקצת ממעותיהם. הורו גדולי ישראל לקבל מכספי משלמי המיסים ללימוד תורה ולהחזקת לימוד תורה, כדי שגם לציבור שאין לו קשר לתורה יהיה חלק בזכות לימוד התורה. הישיבות והכוללים יוכלו להסתדר גם בלי תקציב זה. כבר עתה אנחנו רואים שיש ישיבות שלא נוטלות מתקציב המדינה, והן מתקיימות לא פחות או מאחרות. צריך רק להיערך לקראת זה. עכשיו פעלו השופטים לעקור מן השורש את קהל שולחיהם שמממנים את מזכרותיהם ויצרו את מעמדם, כי בהחלטה פזיזה הם גזלו מידי המונים את זכות החזקת התורה, זכות שותפות בהחזקת התורה, במשהו שהייתה בידם. אוי לה למדינה שכאלה הם נציגיה, ואוי לה למדינה שכאלה הם שופטיה, שכל אלה פועלים לנסר את ענף האילן עליו הם כולם יושבים, ולא חוששים לעשות זאת בזמן שהאויב מבחוץ טרם הניח את נשקו. הרי בסך הכל מדובר בכספים עלובים. להבדיל מאותם אנשים שהדאגה לעם ישראל היא האחרונה בדאגותיו, בדאגותיהם, כשאני באתי לרב אלישיב לפני שנים, כשמר ברק, אהוד, רץ להיות ראש ממשלה על גבם של בני הישיבות, אמרתי לו, בוא נפריד דת ממדינה. נזרוק להם את הכספים בפנים, וניפטר מכל העול הזה, נמאס. הוא דן בנושא, אמר לי בסופו של דבר, לא, כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. השפילו אותנו, יבזו אותנו, אבל אנחנו נדאג גם להם. בין השאר, שיהיה להם חלק בהחזקת התורה. ואת זה המנהיגים שלהם לקחו מהם. וזאת בלי לבדוק מה זה באמת תורה. בלי לבדוק את הטיעונים של תורה מגינה ומצלה, של אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, בלי לבדוק את זה. מתוך איזושהי חשיבה שנשענת על הרגלי חשיבה המבוססים על אי ידיעה. הכספים האלה, הם חושבים שהכספים האלה הם אלו שיזיזו את גדולי התורה מדעתם. היה פעם יהודי עשיר מאוד בבני ברק, והסיפור הזה שמעתי מפיו של הרב שלמה לוינשטיין שמספר סיפורים מוסמכים. היהודי הזה למד חברותה עם הרב ישראלזון, חתנו של הרב אלישיב. והוא פנה לרב ישראלזון לחברותה שלו, ואמר לו שהוא מבקש ממנו שיבקש מהרב אלישיב שילמד איתו שעה בשבוע, שעה בחודש. אמר לו, הרב ישראלזון, אני לא יכול לבקש מחותני כזה דבר, אבל פעם בחודש אני אפגש איתו. לשאול את השאלות שלי, תבוא איתי, תבקש ממנו אתה, אני אציג אותך בפניו. הם נסו, ואחרי שהרב ישראלזון גמר לדון בשאלות שלו, הוא הציג אותו. זה פלוני אלמוני רוצה, היה אדם מאוד מאוד עשיר, תלמיד חכם גם, רוצה לשאול את הרב שאלה, לבקש בקשה. הוא אומר לרב אלישיב, אני מבקש שהרב ילמד איתי פעם בשבוע, פעם בחודש, שעה. לא, הרב לא צריך ללמוד משהו אחר. במקום שהרב לומד, רק שהרב ירשה לי לשבת לידו, שהרב ילמד בקול, ושאם איתי אלי שאלה אני אשאל, ואם אני לא אבין הרב יסביר לי. ואני משלם. אני מחתן את כל הילדים של הרב, את כל הנכדים, סליחה, של הרב, אלה שטרם התחתנו. ואני לא מחכה, מחתן זה דירה, רעיתים, חתונה, הכל. אני לא מחכה שהם יבואו אליי, כל אחד שמתארס לבקש את מילוי ההבטחה. אני משלם עכשיו, עשיתי כבר חשבון מראש, כמה נכדים יש עכשיו, שעוד לא התחתנו. הוציא צ'ק דולרי, וכתב עליו מספר עם 8 ספרות. 8 ספרות זה אומר או מ-11 מיליון עד 99 מיליון. לא יודע כמה. הרב אלישיב חייך, אמר לו, וכי מה אתה חושב שבשביל הנייר הזה אני אשנה את סדר היום שלי, ובזה נגמר העניין. אלה מנהיגיך האמיתיים, עם ישראל. אנשים בלי נגיעות, בלי נגיעה לכסף, שום דבר לא יכול להזיז אותם ממה שהם מאמינים בו, ומה שהם מחליטים שזה טובת כלל ישראל. ומן השבוע נעבור אל הפרשה. והיא ביום השמיני, יום חנוכת המשכן, יום שהייתה שמחה גדולה בעליונים ובתחתונים, יום שאמור היה להיות יום חגיגי ביותר, והתרחש בו אסון כזה, שני בני אהרון, נדב ואביהו, בקורתם לפני השם, ומתו. אומרים חז"ל, שטויי יין היו, מחוסרי בגדים היו, לא נשאו נשים, הורו הלכה בפני רבם, אמרו, מתי ימותו שני זקנים אלה, ואנחנו ננהיג את עם ישראל? מה כל הדברים האלה? אחרי הכל, נדב ואביהו היו גדולים מבחינה מסוימת ממשה ואהרון. כשאהרון אומר, משה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש, על פני כל עדיי כבד. סבור הייתי שזה יהיה או בי או בך, להראות לאנשים שזה לא מקום לחגיגות. זה מקום נשגב ועליון. זה מסוכן מאוד אם לא מגיעים מוכנים. חשבתי שאני או אתה, אני בחר להדגים את זה, ובסוף זה היה שניהם, כנראה שהם מתאימים לזה יותר ממני וממך. אז הם היו גדולים, הם היו חוטאים. כמו שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר על חוטאי העגל, שזה חטא שהיה רק מתוך גדלותם, קל וחומר שכאן צריך לומר את זה. ואפשר לומר, ואמורים אנחנו לומר זאת. הם הבינו שהם, הם הבינו והכירו את דרגתם. בהיותם במעמד הר סיני, הם ראו עם כל כלל ישראל את האור, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. וכשרואים את האור הזה נשאבים אליו, כמו בן עזאי, שהציץ ומת, הוא נשאב אל האור, יצא בת קול ואמרה, יקר בעיני השם אמבת לחסידיו. ועל רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, אומר רב צודק שגם הוא חשקה נפשו להישאב אל האור הזה. אבל הוא קשר את נשמתו בשלשלאות של ברזל לגופו, כי הוא ידע שצריך לחזור ולחיות. כל עם ישראל נשאבו אל האור, נפשי יצא בדברו. אבל הם עזרו כוח וחזרו. הם באו למשה רבינו ואמרו לו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. ומיד הם ממשיכים ואומרים, ואתה למה נמות? אם יוספים אנו לשמוע את כל השם עוד, ומתנו, הרי אמרתם שם הזה ראיתם, כי ידבר אלוקים את האדם וחי. אמרו, נכון, אבל זה היה קשה מאוד לחזור. אולי זה מה שנאמר, מן השמיים ישמיע אחר השם את קולו ליסרקע. היו איסורים. היה קשה לחזור. ואם עוד פעם אנחנו נעמוד בניסיון, ספק אם יהיה לנו כוח. נדב ואביהו לא נרגעו מהתשוקה הזאת. כשהגיע אותו היום השמיני, הם נשאבו אל האור. כמו שאומר האור החיים. האור החיים אומר את זה בתחילת פרשת החרימות, בקורמתם לפני השם וימותו, או יאמר על דרך זה. דיבר השם למשה דרך מיתתם, שהייתה על זה הדרך, בקורמתם לפני השם, והירו שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה שבה מיתים הצדיקים. והנה הם שווים למיתת כל הצדיקים. אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו לה. והוא אומרו בקרבתם לפני השם. ואומרו וימותו בתוספת וו, רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים. שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדביקות, נעימות, עריבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. והבן. הם הבינו שהם כבר יכולים להיכנס גם שטויי יין. כי יין יכול לטשטש את הדעת למי שלא שולט. אבל הם שולטים. הם הבינו שהם שולטים. בדרגתם הם, היין לא יבלבל אותם. אסור להיכנס מחוסרי בגדים, כי הבגדים זה המגן, ההגנה, בני עוצם הקדושה. הם אמרו, הם יכולים בפחות בגדים, כי הם בדרגה גבוהה. גם בן עזאי וגם הם לא נשאו נשים. מעין משה רבינו שהקדוש הוא אמר לו לפרוש. ועליו התלוננו מרים ואהרון, הלא גם בנו דיבר השם, ואמר להם הקדוש הוא לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. והם בכלל לא נשאו נשים. אמרו, אנחנו לא זקוקים. אנחנו שלמים גם ככה. כך הם התקרבו לפני השם, הם הקריבו אש זרה, כי היה צריך להקריב אש זרה, להביא אש מן האדיות, והייתה הבעיה שהם הורו הלכה בפני רבם. אבל הם חשבו שהם גדולים ממשה ואהרון, כמו שמבחינות מסוימות אכן כך היה הדבר. וכשהם אמרו מתי ימותו זקנים אלה ואנחנו, הם התכוונו לטובת כלל ישראל, כי הם ידעו שמבחינות מסוימות הם ראויים יותר. והיו נשמותיהם של נדב ואביהו מרחפות מחפשות מנוח. כשפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הרג את זימרי בן סלו, התעברו בו, כלומר התחברו אליו נשמותיהם של נדב ואביהו. ולכן לא נתקן פנחס עד שהרג לזימרי. מה הכוונה? מי נתכהן? אהרון, אלעזר ואיתמר ונדב ואביהו. מכאן ואילך כל הילדים שיוולדו לבני אהרון הם כבר כהנים, לא צריכים משיכה. כל אלה שלא נמשכו אינם כהנים. ופנחס בן אלעזר לא נתכהן אז. הוא כבר היה, הוא נולד לפני שאלעזר נתכהן. ממילא הוא לא היה כהן. אבל אתה, אחרי שהרגו לזמרי, מדגישה התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. כי כעת הוא נחשב בן אהרון הכהן, וכעת משכו אותו לכהן, בפשט כשכר על מה שעשה, בעומק הפשט כי הוא תיקן את חטא נדב אביהו, ובעומק אם כהפשט הוא קיבל את נשמותיהם. ובאמת רואים, שתמצית החטא של נדב ואביהו מתבטא בזה שהם הורו הלכה בפני רבם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שמע ממשה כבר מזמן, שקנאים פוגעים במי שעושה את מה שעשה זימרי בן סלו. אבל עכשיו בשעת מעשה, הוא עלה עוד פעם להתייעץ, להידור גדול. זה לא שגם אם הוא היה עושה את זה בלי לשאול את משה, זה לא היה להורות הלכה בפני רבו. כי הוא כבר קיבל את ההוראה מרבו. אבל בשעת מעשה הוא מקבל. למה הוא היה צריך לשאול את משה שוב? כשהתחתנתי, ערכתי רשימה של עשרות שאלות שעתידות להתעורר בבית היהודי ב-40 השנים הקרובות, והלכתי לאחד מגדולי מורי ההוראה בירושלים שגר בשכונתנו, הרב רבי יעקב בלוי, ואמרתי לעצמי שהוא יענה לי עכשיו על כל השאלות ונחסוך זמן. והוא זרק אותי מהבית עם הפתק, עם הדף, אמר, כשיתורו לך שלא תבוא. במקרה אחר למדנו בכולל על איסור ויתר, בשר וחלב, מתעוררה שאלה, אחד האברכים צלצל הרב פישר, רבי ישראל יעקב פישר. שאל אותו, מה הדין אם טיפת חלב נפלה על סיר מתכת? אז הוא ענה לו, ומה היה אם זה היה סיר של חרס? אמר לו הרב, רגע, זה היה סיר שמתכת או של חרס? אמר, זה היה מתכת, אבל מה יקרה אם זה היה חרס? מה היה קורה? מה היה הדין? אמר לו, ללא מדסן לי זמן, וטרק לו את הטלפון. למה הם לא עונים? כי כשנשאלים רבנים שאלות הלכה למעשה, יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת. כמו שכבר הבאנו את הפסוק במשלי פרק ט"ז ודברי הגאון על הפסוק הזה. הפסוק אומר, קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו. אומר הגאון, יש קסם, מן מלכי רבנן, אומר הגאון. ויש קסם על שפתיהם, שגם אם ישאלו אותם בצורה לא נכונה, יתאו אותם, הקדוש הוא ידאג, שהתשובה שתינתן תהיה בהתאם למציאות שהייתה ולשאלה האמיתית שנשאלה, כי במשפט לא ימעל פיו. אלוקים ניצב בעדת כל. יש סייעתא דשמיא לפוסקי הלכה, שפוסקים הלכה כשזה הלכה למעשה. כשאתה בא ושואל את השאלה, והיא לא הלכה למעשה, אז מפסידים את העניין הזה. הם מפסידים את העניין הזה, חבל. ולכן הם לא אוהבים לענות. כשמדובר בכאלה שיודעים שסומכים עליהם הלכה למעשה, הם לא אוהבים לענות כשזה לא הלכה למעשה. כי מה יקרה? אתה שאלת, קיבלת תשובה כבדרך הלימוד, ולאחר מכן כשתתעורר השאלה למעשה לא תבוא לשאול, ואולי אם היית בא לשאול אז, היה מבט אחר, כי הוא מסייע באופן מיוחד, שבמשפט לא ימעל פיו, בזמן שזה הלכה למעשה. וזה לימד אותנו פנחס, שחזר ושאל את משה רבינו בשעת מעשה, ולמרות שזאת לא הייתה ההוראה של הלכה בפני רבו, כי הרי רבו כבר פסק לו את זה קודם, הוא הבין שצריך לשאול עוד פעם. זה הצד השני של נדב ואביהו שהורו הלכה בפני רבם. ומילא כאן נתקן חטאם של נדב ואביהו, ונתקן פנחס. אותו פנחס ברבות הימים הוא אליהו. כלומר נשמתו של פנחס זה נשמת אליהו. כי נדב ואביהו מצד אחד לא היה להם זמן להגיד, אם נשתמש בביטוי של אורח חיים שהנשיקה תבוא אליהם, זה מעין דחיקת הקץ, מעין התקרבות אל הגאולה, בזמן שהגאולה אמורה להתקרב אליך. ואליהו הנביא, פנחס זה אליהו, הוא מבשר הגאולה, הוא מלאך הברית, הוא זה שיבוא ושעליו נאמר, הנה אני שולח לכם, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. בעזרת השם, נזכה ונחיה ונראה, ונשמע תמיד רק בשורות טובות. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכל אלה שהקשיבו והיו איתנו. תודה רבה.